צהריים טובים. נקרא את כל זה שוב בפסקה, שער רימון חוזר. נושא שהרב יואל ה-20 מקלים סיימנו, אז באמצע ככה יש איזה נושא לא קשור, לא מן המניין. רציתי לדבר על הנושא של תולעים. אחד הנושאים באמת, אחד הכי חשובים היום. מאוד מעשי, מאוד מעסיק. ולא, כמובן לא נצטרך להקיף את הכל, אבל איזושהי נקודה למחשבה, אני מקווה שזה פחות יעורר אותנו ביחד יותר למודעות לנושא. אז אני רוצה לדבר בתוך תולעים על הנושא, בהתחלה לפחות, הנושא הזה של מיעוט המצוי. מיעוט המצוי זה אומר, כלומר, באיזה אחוז צריך לבדוק. שזה הרבה מאוד הדברים המצויים, אדם קונה חסה, קונה כרוב, כל מיני דברים כאלה, באיזה מצב צריך לבדוק. אז הכל שאנחנו יודעים, אחרי רואים להטות, זה הדין הפשוט, התורה, הגמרא, ברגע שיש רוב, מדאורייתא מותר. באופן מפתיע, בשום מקום בגמרא לא כתוב שאם יש איזושהי כמות מסוימת שהיא לא רוב, אז יש איזה דין שונה. בגמרא יש מחלוקת תנאים בין רבי מאיר לחכמים, האם חוששים למיעוט. רבי מאיר חושש למיעוט, חכמים לא חוששים למיעוט. והגמרא אומרת שמיעוטא דמיעוטא, כלומר מיעוט מאוד זניח, גם חכמים לא חוששים. אבל לא כתוב שצריך לעשות איזשהו משהו אחר או לבדוק כאשר זה מיעוט, אבל מיעוט מצוי. המושג הזה, מיעוט מצוי, לא כתוב בגמרא. מה שכן יש בגמרא, כל מיני מקומות שמהם למדו הראשונים דינים. למשל, הגמרא אומרת שמי שנפל, אדם נשוי, שנפל למים שאין להם סוף, כלומר לא רואים את הקצה, אז מה הדין? בעיקרון, רוב הסיכויים שהוא מת, אבל אנחנו מחמירים. אז תוספות אומר שתי אפשרויות למה מחמירים. אפשרות אחת להגיד אשת איש שאנחנו מחמירים, אפשרות שנייה אומרת תוספות, בגלל שזה כנראה מיעוט מצוי. זה מאוד מעניין, מבחינת האחוזים, כמה אנשים באמת שנופלים לים, אז הם ניצלים. אם היינו מקפטים את זה לאחוזים, לכאורה זה אחוזים מאוד בודדים, כי אתה לא רואה את הבן אדם, כאילו, איפה הוא יכול להיעלם וחילו, זה משהו מאוד נדיר. והנושא שהוא מבחינתנו הכי משמעותי, שמשם מתחילים הדיון הראשונים, זה לגבי עניין של בדיקת הריאות. שיש מסורת מהדיונים, שהראשונים, הרמב״ם, הרשב"א וכו', דנים על זה בתחילת מסכת חולין, ואומרים לנו דבר כזה, כל מה שאנחנו יודעים בגמרא, הדין של רוב, שהולכים לפי הרוב, זה כאשר אי אפשר לבדוק. אדם מוצא בשר בעיר שיש בה 10 חנויות, 9 בשר כשר ואחת טרף, אין לו יכולת לבדוק מאיפה זה נפל, סתם מצא חתיכה ברחוב, הוא לא יכול לבדוק את הבשר עצמו אם הוא טרף או לא טרף כי זה נראה אותו דבר, לכן הוא סומך על הרוב. אבל במקרה כזה שהוא יכול לבדוק, אז הוא צריך לבדוק, וזה הדין של מיעוט המצוי של בדיקת הרוב. עכשיו, יש לנו פה שתי שאלות משמעותיות. קודם כל, למה לבדוק? אם התורה התירה, אם התורה אמרה אחרי מלעתות, אז למה אנחנו צריכים לבדוק משהו שמהתורה מותר? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מה הכמות? שזה בעצם אולי שאלה יותר חשובה מבחינתנו. מה הכמות צריך לבדוק? מהתורה, ברגע שיש 51% שזה היתר, אין בעיה, הכל חופשי, נכון? אנחנו מחמירים, בסדר, צריך לבדוק, אז באיזה רמה? 0.01% ברור שלא. 48%, אז זה כנראה מה שהחמירו. איפה הטווח הזה? אז שתי השאלות האלה שהתייחסות בראשונים. הרשב"א כותב בחולין בדפתת שהסיבה למה אנחנו צריכים להחמיר ולבדוק במיעוט המצוי, אומר הרשב"א שלא יהיה מעלים עיניו מן היסוד. הלשון המקורי של הרשב"א זה שלא יהיה נראה כמעלים עיניו. זאת אומרת, עוד משנה אנחנו נרחיב בזה. אבל אומר הרשב"א בעצם יוצא דבר כזה. אם יש לך יכולת לבדוק, אתה יודע שיש פה תולעת, אתה יודע שיש פה טרף, ואתה מתעלם ואומר, מה? יש דין רום? אתה מתעלם בעצם לאיסור. עכשיו, מה זה מתעלם מהאיסור? התורה התירה. אין פה איסור. הכוונה של הרשב"א שאיסור זה מציאות. מציאות, יש פה תולעת, מציאות, יש פה טרף, אתה לא יכול להתעלם מזה. הרשב"א זה...
אז מה התורה אומרת?
מה? התורה מדברת שאתה לא יכול לבדוק. אם אתה יכול לבדוק ואתה מתעלם, יש פה בעיה. זה מה שאומר הרשב"א. חכמים, כמובן זה לא דין דאורייתא. פשטות, לפי הרשב"א, נמשיך. פשטות לפי הרשב"א זה לא דין דאורייתא. זה דין דרבנן. שאומר בעצם, ברגע שאתה יכול לבדוק, אתה לא יכול להתעלם מזה. עכשיו, הפרי מגדים מדבר על העניין הזה בשני מקומות, אולי שלוש. יש לו ספר שנקרא ראש יוסף, על מסכת חולין. שם בדף י"ב הוא כותב שלפי דעת רש"י והרשב"א, אז החובת בדיקה היא דרבנן. הרשב"א ודאי שאתה אומר נראה כמעלים עיניו, זה לא קשור לדין דאורייתא, אבל אומר הראש יוסף, דע לך שזה לא מוזכר. יש ראשונים שסוברים שהחובת בדיקה כאשר אפשר לבדוק, זה לא חומרא דרבנן, מקום דרבנן, נקל, זה דין דאורייתא גמור. הפרי מגדים ביורדיה, בסימן המתת, אז בדיון שמה שהשך כותב שלכולי עלמא הבדיקה היא רק מדרבנן. מה הנימוק של השח? שימו לב, זה נימוק לכאורה שצריך לאתגר אותנו בנושא של תולעים. אומר השח, למה החובה הבדיקה היא רק מדרבנן? בגלל שכל בהמה, ברגע שהיא נשחטה, יש לה חזקת היתר. אין חשש שהיא טריפה. מבחינת דיני חזקות, אתה אומר, אני לא צריך לחשוש שהיא טריפה. ממילא, אומר השח, ודאי שזה דרבנן. סתם שאלה. תולעים, האם אנחנו ברור לנו שיש חזקת היתר? אם יש כלח שהוא גדל, והתולעים נכנסים אליו כבר מההתחלה. יש מקום לדון? אולי באמת לפי השח. הבדיקה פה היא לא ברור שהיא דרבנן. יכול להיות שהבדיקה היא תהיה דאורייתא כאשר אין חזקת היתר. כי השח אומר, מה הנימוק שהבדיקה של מיעוט המצוי זה דרבנן? בגלל שיש חזקת היתר. אם אין חזקת היתר, תחורה שלנו בעיה. אבל ככה זה סתם נקודה מהצד. עכשיו אנחנו נמשיך את העניין. אז הפרי מגדים במקום על השח הזה הוא מה שנקרא דן בראיות שלו, הוא לא אומר להדיה זה דאורייתא, אבל בספר שלו על חולין הוא מפנה למה שהוא כותב על הפרי מגדים, כלומר מבחינת הפרי מגדים זה לא דבר ברור זה דרבנן, למרות שלמעשה בפתיחה לבדיקת הריאה הוא נוקט שהטעם של הרשב"א שמעלים עיניו מן האיסור זה טעם ברור, זה טעם מוסכם, זה מבחינתנו הטעם שאנחנו עובדים איתו להלכה. כלומר, מבחינתנו יש פה איזשהו, אם נסכם את מה שיש לנו, דין דאורייתא רוב, באו חכמים, גאונים, ראשונים, והחמירו ברגע שיש מיעוט המצוי, לבדוק, אם אתה יכול לבדוק, כדי שלא תעלים עיניו מן האיסור. מה האחוזים של מיעוט המצוי? אז הריב"ש, שהוא בעצם היחיד מכל הראשונים שהתייחס לזה, זה גם מפתיע. גם מפתיע שהגמרא לא התייחסה לדין כל כך חשוב ומשמעותי, הגמרא לא התייחסה, וגם מפתיע שהראשונים, דנים באריכות, ברמב"ן, ברשב"א, עמודים על גבי עמודים, ואת המספר, את האחוזים, את ההגדרה, אף אחד לא נתן. הריב"ש בסימן קצ"ד א', ככה בדיון דאגב, בדיקת הריאות זה, רצונו לומר שצריך להחמיר את המצוי, קרוב למחצה ורגיל להיות. כלומר, הריב"ש אומר, קרוב למחצה. מה זה קרוב למחצה? אפשר להתווכח, מה בדיוק הטווח. אם מחצה זה 50%, קרוב למחצה אפשר להגיד 48, אפשר להגיד 30%, גם קרוב למחצה. מבחינתנו זה לא כל כך קריטי, אבל השיעור של הריב"ש הוא בוודאי מאוד 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 משמעותי. כלומר, אם ניקח את הריב"ש למעשה, זאת אומרת שאדם מגיע לסופר ויש שם חברת חסה של חברת X, שהוא יודע שזה סטטיסטית 35% תולעים, הוא יכול לאכול. לא צריך לבדוק כלום לפי הריב"ש, ככה יוצא, נכון? זה דבר מדהים, זה דבר שהוא כאילו באמת קשה לתפוס אותו. איך אפשר להתיר דבר כזה 35% איסור? אתה יכול להשרות במים, אתה יכול לקחת חבילה אחרת. קצת יותר אולי יקר. ובכל זאת אומר הריב"ש שמותר. אז זה אומר, זה ההתייחסות בראשונים. באמת, יש הרבה פוסקים, החקרי לב, עוד הרבה פוסקים שנקטו. זה הריב"ש, אין לנו מקור ראשונים אחרים שאומרים הפוך. זה אמור להיות עיקר הדין. יש ספר של הרב, מי שזוכר, הרב, צערנו, נפטר הרב נרצח, הרב תם אנקין, שזוכר, תמיד חכם, שאידיאולוג גדולות ונרצח בגיל מאוד צעיר. אבל הוא הספיק לכתוב, בין כמה ספרים שהוא כן הספיק, ספר לכם יהיה לאוכלה. ספר מאוד מאוד יסודי וחשוב על תולעים. קראתי אז שבזמנו הבדואים באפריקה, היה להם איזשהו משהו, כתבו מכתב, שהיה להם איזו מדיניות מסוימת באפריקה איך להתנהל, באיזשהו כל מיני דברים של חרקים, וקראו את הספר שלו ושינו את המדיניות. זה מדהים. אברך בן 30 כתב זה, כאילו שינה שם את כל המדיניות באיזשהו בדואים באפריקה. אנסבורג או משהו כזה. אז הרב טרנקין סתם, בהערה שהוא דן לזה, אומר כאילו, אני לא מבין מה אתם כאילו מסתבכים. כאילו יש ריב"ש, אין ראשונים אחרים שכמותו. לכאורה הריב"ש הזה הוא אמור להיות הקריטריון מבחינתנו.
ריב"ש הוא כדעת הרשב"א, הוא סובר שהסברה
הוא לא מתייחס להגדרה שמעלים עיניו. אתה יכול להגיד שיש לו סברות אחרות, יכול להיות.
כן, כי כל השאלה היא מצד זה ש...
כן, אבל השאלה היא מה הסיבה כן של הריב"ש, אז יש לו איזשהו דין דאורייתא, זה יותר קשה. כלומר, עדיף דווקא להסביר את הריב"ש כמו הרשב"א. כי אם אתה אומר לא כמו הרשב"א, סתם איזה דין כזה, אז דין ואתה מתיר גם קרוב למחצה. אם אתה אומר מעלים עיניו, יכול להיות שאומר, התורה התירה לך, אז יש מקום לפקפק. טוב, אז בא המשכנות יעקב, הוא אומר, תשמע, אני אין לי כאילו יכולת להגדיר בדיוק, אני רק יכול להגיד לך שזה כנראה לא קרוב למחצה. אז הוא מביא ראיה מעניינת, שהוא מרכיב בעצם שתי גמרות, ומתוכה הוא מוכיח לפחות שגם ב-10% צריך לבדוק. מה ההוכחה של המשכנות יעקב? הוא אומר, תראה, יש גמרא בגיטין, גמרא מדברת על אדם שהוא מפריש הרבה תרומות מעשרות, הוא לא קונה מאוסר כמו שאנחנו קונים היום. עכשיו אין לו כוח כל הזמן לבוא ולהתחיל להפריש, לחתוך, לשים בשקית וכל זה. מה הוא עושה? הוא שם במחסן שלו איזשהו חבית של יין, הוא יודע שמה 100 ליטר, הוא אומר, מבחינתי יש לי עכשיו 100 ליטר של תרומה. כל דבר שאני רוצה לעשר, אני מחשבן אחרי ה-100 ליטר. רושם, בודק, זוכר, אחרי שהוא מגיע ל-100 ליטר, לוקח את התרומה הזאת, את החבית הזאת, ונותן לכהן. עכשיו, מה הבעיה? שבן אדם הזה שם את החבית, ואולי קרה משהו, אולי היין הזה החמיץ. אם היה נחמיץ, אז אי אפשר להפריש תרומה מיין שהוא שותה בבית שלו על מהחבית של החומץ. אז אומרת את הגמרא, שצריך בדיקה, דיונים, מה בדיוק, מתי צריך לבדוק. זה גמרא בגיטי. יש גמרא אחרת באבקרא, שעוסקת בחושן משפט, בכלל בנושא אחר. ואומרת הגמרא, מה הדין באדם שמוכר לחבר שלו 100 חביות של יין, וחלק מהם נמצאו חומץ? מה השיעור שיכול להגיד לו, תשמע, תרים איתו, תזנק איך תרים. אומרת הגמרא, הלוקח, הקונה, צריך לקבל על עצמו, כלומר לספוג את ההפסד של 10 חביות מתוך 100. מכרתי לך 100 חביות של יין, עם 10% חומץ אין לך תביעה עליי, יותר יש לך תביעה, פחות כמובן שאין תביעה. אומר רבי שמעון יעקב, אם רואים שהסיכוי לחומץ זה 10%, ובכל זאת הגמרא בגיטין אמרה שצריך לבדוק את החבית, מוכח, עכשיו לא יכולים לסמוך רק על 30%, אפילו ב-10%. צריך לבדוק. לכן אומר המשכנות יעקב, מבחינתנו השיעור הוא 10%. שוב, לא הוכיחו שפחות לא, גם הריבה שגם משכנות יעקב, זה הרע שאמר לי הרבי יואל, החברותא, אבל בכל מקרה, כן צריך לבדוק ב-10% המעלה. כלומר, זלמן בתשובה למיכת שלמה אומר, טוב להתחשב בשיעור של משכנות יעקב. כלומר, ברגע שיש 10%, צריך לבדוק. בא הרב אוזנר, בדורנו, ואמר, הגדרה הזאת של אחוזים, זה לא הגדרה שחזר עובדים איתה. חז"ל, הפוסקים הראשונים, לא עובדים איתה. אתם רואים, אף אחד מהראשונים לא הגדיר לנו מי אתה מצוי 40%, מי אתה מצוי 5%, אף אחד לא אמר את ההגדרה הזאת. איך ייתכן שאף אחד לא מגדיר מספרים? אם המספרים זה המדד, ואדם הולך לסופר כביכול, הוא צריך להיות עם טבלאות בראש, עם גוגל, כמה בחסה, כמה בקרוב, מה הטבלאות של מכון מצוות תלת בארץ? אם זה היה ככה, לא יכול להיות שלא הגמרא ולא הראשונים, התעלמות מוחלטת, דבר שלא יעלה על הדעת. ככה אומר רב אוזנר. אומר רב אוזנר בהכרח שכשהראשונים והגאונים מדברים על מיעוט המצוי, הכוונה כפשוטו. מיעוט מצוי זה אומר שזה דבר שהוא מצוי וקורה ולא דבר מוזר. זה לא דבר חריג. יש הגדרה דומה של הרב אליהו פלק מלונדון, שהוא אומר, אם אתה תראה את זה, האם תתפלא או לא תתפלא. כלומר, יש משהו שבעיקר עולם הוא נתולעים. וואו, פתאום איזה שום משהו, זה כמו הילואים. אתם דוגמה סתם, למשל שרואים איזשהו ספרים של אחרונים. אז מי שרואה עכשיו איזה משהו תמוה ברבי עקיבא איגר, זה כאילו משהו ממש מוזר, זה דבר שמספר על זה לחבר שלו באחר הצהריים. כאילו גם אנחנו משהו ממש תמוה. נגיד, אני אומר את זה. יש ספרים אחרים שאם תראה משהו שהוא לא מוכרח, לא ברור, בסדר, יכול לקרות. אבל זה משהו שכמה אתה מתפלא וכמה זה חריג. אז אומר הרב רוזנר או הרב פייק, לכאורה זה די דומה ההגדרה, כל דבר שהוא מצוי ורגיל, מבחינתנו צריך לבדוק. בפועל, הוא מקמת את זה הרב אוזנר, גם הרב אליושיב לכאורה, לשיעור של בערך 4%. כאילו משהו מאוד מאוד חריג זה לא. אבל גם האחוזים האלה הם בהכרח לא ההגדרה הלכתית. הם פשוט איזשהו דרך לעזור לבן אדם. מה עכשיו אתה יודע, משהו שהוא מאוד חריג? זה דבר שהוא לא מצוי. זה מראה שאם אתה רואה אותו, אתה מתפלא. אז מה בעצם יוצא לנו?
אחוז של מה במה? אחוז של תולעים בסקיר?
זה דיון אחר, זה דיון אחר.
לא, כאילו, בפועל, זה היה התקמינה בעצם, אבל אחוז מתוך שדות, מתוך, כאילו, מה...
כן, ברור, אף אחד לא חושב שזה על כל השדה, כי זה כנראה שלא. שאלה הדיוני, זה הרב וייטמן גם, זה יכול היה מקל בזה, אתה מסתכל לפי החבילה עצמה, לפי מנה של המוכל הממוצע, זה דיון שזוקק נושא בפני עצמו. אולי נגיע לזה בסוף, אני לא יודע. בכל מקרה, עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה, שאולי קצת, שנקרא, מקוממת במובן של איך ההתנהלות שלנו, אבל אני בעצם רוצה לשאול שאלה על הריבש. לכאורה, אם אנחנו היינו, זה היה לנו שאלה בהלכות שבת, מחלוקת בין הריבש למשכנות יעקב, מה היינו אומרים? הלכה כריבש, נכון? הרבה פעמים שהאחרונים אומרים משהו, ואז אומרים, הנה, ביאור הלכה כתב, הנה, ראינו במאירי כך וכך. כלומר, בכלל, אנחנו הולכים לפי הראשונים. אז אם יש בנו מחלוקת, בדין שכולו דרבנן לפשטות, בין הריבש למשכנות יעקב, לכאורה, מה היינו אומרים? הלכה כריבש. אז אם אדם הולך לסופר, הולך למסעדה, הולך לבית מלון, הולך להתארח, לא משנה מה, הוא יודע למשל שבחסה אין יותר מ-35%, אין יותר מ-40% תולעים, מה הוא אמור לעשות? בכלל לא להסתבך, לא צריך לא חסלד, לא צריך אשריה, לא צריך כלום. אני שואל שאלה פשוטה. המקרה הזה שהריבש אומר לנו 40%, איך הוא מסתדר עם העיקרון הבסיסי של הדין הזה של מיעוט המצוי? הרי מה זה מיעוט המצוי? מה אמרנו? הרשב"א אומר שלא יהיה מעלים עיניו מן האיסור. כלומר, יש פה תולעת, קדוש ברוך הוא אמר לך לא לאכול תולעת, ואתה אומר, אני עושה מנעים, יש לי דינים. אם אתה יכול לבדוק, אתה יכול להוציא את התולעת הזאת, ואתה לא עושה את זה, אתה מתעלם מהאיסור. אפשר להסביר את זה קצת יותר, מה ההיגיון, מה הרעיון של זה. אז יש גמרא בקידושין, בדף פה, הגמרא אומרת, מה יקרה אם אדם תכנן לאכול משהו לא בסדר, ובסוף הוא אכל משהו בסדר. כלומר, אישה הרים בשר כשר, ובסוף...
בקידושין
בדף פה. אז הגמרא אומרת שגם אם בפועל אדם לא עבר איסור, כלומר הוא אכל בשר כשר, אבל הוא חשב ותכנן לאכול בשר טרף, אומרת הגמרא, והשם יסלח לה. על זה נאמר בתורה, והשם יסלח לה, כלומר, אישה, שם מדובר בהלכות נדרים, אישה שנדרה משהו, כלומר, יצחק כפרה וסליחה. אז הרב שלי בישיבה, אם פה מכיר, אתה מכיר אותה, דוד קר, מכיר? הוא היה אומר שמה הסליחה והכפרה, איזה איסור הבן אדם הזה עבר? הרי הוא אכל היתר, הוא אכל בשר קשה, הוא תכנן לאכול בשר איסור. איזה איסור הוא עבר? מה הוא עשה? אומר רב דוד קו, הוא עבר את השם אלוקי חתירה. כלומר, למה? כי הוא תכנן לעבור איסור. אז הוא בעצם הראה שם יראת שמיים. מה חוסם יהודי מלא לעבור עבירה? כזה בחור מצווה אותו לא לעשות את זה. את השם אלוקי חתירה, יראת שמיים, זה מה שחוסם. אז גם אם אדם לא עבר שום סעיף השולחן ערוך, בפועל, הוא תכנן לחטוא, הוא תכנן לעבור איסור, הוא עבר את השם אלוקי חתירה. לכאורה, זה גם אותו רעיון של הרשב"א. למה הרשב"א אומר מעלים עיניו? אומר הרשב"א, תשמע, אדם שיודע שיש פה תולעים, יודע שיש פה טרפות באחוזים גבוהים, לא אחוזים נמוכים, והוא מתעלם מזה, והוא אומר, לא אכפת לי, הוא מעלים עיניו מן האיסור. כלומר, הוא בעצם אומר, תכלס, זה בן אדם שחסר לו מיראת שמיים. זה חסר באכפתיות מזה שאתה, כזה הוא אומר לך, זה תולע, כזה הוא אומר לך, זה טרף. אז אם ככה, השאלה היא, שאלה מאוד גדולה. אם ההיגיון של הדין של מיעוט המצוי, זה מעלים עיניו מן האיסור, אז איך אפשר להתיר במציאות 35%? אדם בא ויודע 35%, בואו ניקח את זה למציאות של ימין, בסדר? אדם מגיע...
לא, זה לא
מצוי אולי.
זה לא נחשב 35%, זה לא נחשב מספיק בשביל שבטוח יהיה.
בטוח לא, ודאי שבטוח לא. אם אדם בטוח מותר, אבל מבחינת ההתעלמות מהאיסור, לכאורה בשכל שלנו, אולי הריבש. הייתי שואל אותך, אסור להתעלם מאיסור. היית יכול להתעלם? מ-35%, זה לא משהו זניח שאתה יכול להגיד, טוב, בסדר, אני מחפף אותו.
אבל גם 10% לא.
מה?
גם 10% אולי לא, וגם...
אתה אומר, משקיעות יעקב עשה. נכון, אז זה גם שאלה, אבל ברור שהשאלה הרבה פחות צורמת. כי 10%, אתה יכול להגיד, זה משהו יותר מבחינתי חריג. 30% זה אומר, שאם אדם אוכל חסה כל שבת, כאילו, הסיכויים שלו לפגוע בתולעים זה סיכויים כאילו נוראים, שלכאורה בהרגשה של מעלים עיניו, זה דבר שהוא... לא צריך זה, טוב, מה אתם אומרים? איך הריבש לכאורה מסתדר עם העיקרון של מעלים עיניו?
זה לא בדיוק מעלים עיניו, כלומר, הדוגמה שהבאת זה יותר שהוא בכוונה ומזיק, אני רוצה לעבור סיפור, נגיד, הוא הרים את ה... אולי זה היה רק על דרך ההשאלה.
לא, ההיגיון של מעלים עיניו זה כשאתה יכול לבדוק. הרשב"א אומר, יש טרפות.
זה לא ממש שהוא מתכוון לעבור איסור.
לא, הוא לא מתכוון, אף אחד לא מתכוון.
כלומר, בדוגמה שהבאנו מקידושין, הוא ממש אומר, נוצר טרף, מבחינתו, הוא בא לעבור עבירה.
שם, במקרה שקידושין, הוא באמת לא עשה עבירה. גם על המחשבה אנחנו אומרים, זה את השם אלוקי חתירה. פה, אם הוא אכל תולעת, הוא אכל תולעת. כלומר, המציאות היא מציאותית. עכשיו, אתם יכולים להגיד, טוב, הרשב"א, הריבש אמר לנו הגדרה. מה זה מתעלם מהאיסור? 45% ומעלה. ההיגיון של מעלים עיניו, זה לא מאוד תמוה, אני רוצה להמחיש לנו את זה מציאות של ימין. אדם היום, שהוא בשביל בריאות, היגיינה, אפילו סתם בשביל חברה שיותר טעימה, בלי לחשוב יותר מדי, הוא קונה משהו ששתי שקל, שלוש שקל עולה יותר, נכון? לא חושב, כאילו בדרך כלל, אדם רגיל, חי בצורה רגילה, אם יש לו עכשיו חברה שהיא יותר אוהב, אשתו תשלח אותו למכולת, אמא תשלח אותו למכולת, אם אולי נביא את החברה המדויקת בגלל שתי שקל, זה לא יהיה כל כך נעים לחזור הביתה, כן? זה... יש שני בדיוק הגדרות מדויקות, איזה חברה, איזה צבע. אז ברור שאנחנו חיים בצורה כזו, שעל דברים של היגיינה או בריאות או דברים מהסוג הזה, אנחנו בכיף, משקיעים כמה שקלים. אז אדם הגיע לסופר, והוא רואה חסה מהשוק. בוא נגיד, חסה מהשוק יכול להיות שזה ממש, כאילו, ברמה. נגיד חסה שהוא יודע שהנתונים זה 30%. ולידה יושבת חסה של גוש קטיף, נקייה, זקה, והכל בסדר איתה. והוא בא ואומר, תראה, הריבש אמר לי 35%. אני לוקח את החסה הזאת, למה אני בזבז 2 שקל על חסה של גוש קטיף יותר? לכאורה, הבחירה שלו בסופר, זה מה? זה בדיוק על המעתיים. כי מה זה על המעתיים? להגיד, כאילו לא אכפת לי. לא נורא לי. זה שיש תולעים, זה לא משנה. זה לא שווה לי 2 שקל. זה בדיוק על המעתיים. יש לך את האלטרנטיבה לקחת חסלה, ואתה אומר, לא נורא. יש
שלך אתה נתחיל לבדוק בבית ולהשרוק, אתה אומר, לא נורא, לא שווה את ההשקעה. אם זה מתכון בשביל איזה טעם מסוים, אתה משקיע חצי שעה ושעה בשביל לעשות כל מיני דברים יותר טעימים באוכל, אבל תולעים, להשקיע שריה של 3 דקות, זה הוא לא עושה. לכאורה זה עצמו, מעלים עינם מייסור. סתם מעניין שאותו ריבש, יש לו תשובה אחרת במקום אחר, חציתים אותה הרבה בספרי המוסר, שהריבש אומר איזה שוב של הנחיה כללית. מי הריבש תשמע? כשאתה עכשיו בא להתלבט בכל מיני דברים בענייני הלכה, תעשה כלל לך מאוד פשוט. איך אדם מתנהל בענייני העולם הזה שלו? הוא אומר, כל משכיל, כל אדם נורמלי, בענייני העולם הזה שלו, הוא נזהר, הוא בודק, הוא חי במודעות, הוא לא חי את החיים שלו בכל דבר. היום במיוחד למשל רואים את זה בנושא של בריאות. מאוד מאוד דבר שבמודעות, הם מדברים עליו, וטבעון, לא יודע, אדם שמקפיד על טבעונות למשל. היה לנו שכנים, איזה פעם באש, דירה קודמת שגרתי, היה לנו שכנים, הם היו טבעונים. זה כאילו נוכח בחיים שלהם, כאילו, לא היית יכול להכיר אותם בלי לדעת שהם טבעונים, כי אתה רוצה לעבוד איתם, להזמין אותם לכוס קפה בערב, עם עוגה, זה כאילו, לך תדע, לא יודע, ביצים, זה, הכנת עם גיא ביצים, ביצי חופת. זה נוכח מאוד בשיח. אומר הריבש, לא יכול להיות שהיחס שלנו להלכה, למה שהקדוש ברוך הוא אומר, יהיה פחות מהיחס שלנו לענייני סתם עולם הזה. אם ניקח את זה לימינו, אז מקפידים על היגיינה ובריאות, אז לא יכול להיות שבריאות או טבעונות יהיה פחות מענייני העולם הבא. אז בעצם יוצא שלכאורה, המקרה שהריבש מדבר עליו, סותר באופן חזיתי את העיקרון של מעלים עיניו, בסופו של דבר הוא מתעלם. אז מה שאמר אביתר, אני חושב שזה לכאורה התשובה. בוא נגיד, אם אין לכם תשובה אחרת, תצטרכו לקבל את התשובה שלי, והמסקנה היא חמורה. אז אני חושב שכדאי שתמצאו תשובה אחרת, אבל אם אף אחד לא מוצא, אז אני ממשיך הלאה. מה התשובה לכאורה צריכה להיות? שהנה חינם באמת, גם הריבש מודה במציאות של היום. אלא מה הריבש דיבר? הריבש דיבר עם מציאות שהיה מאוד מאוד קשה לבדוק. הריבש דיבר כשלא היה לך סלט, כשלא היה אלטרנטיבה. לא היה לך בסופר יכולת לקנות משהו שמישהו עשה לך את כל העבודה וגידל לך בצורה מפוקחת ובדק ודאג ועשה את כל העבודה כדי שתקבל אוכל בלי תולעים. אצל הריבש גם לא היה כל כך השקעה והקפדה על דברים אחרים. אין פה את הנקודה הצורמת הזאת שאדם מתעלם ממציאות של תולעים ולא מתעלם ממציאות של היגיינה, בריאות, טבעונות, טעם יותר טעים של חברה מסוימת. אז לכאורה, ההיגיון אומר שכיוון שאנחנו מתייחסים לעיקרון שמעלים עיניו מן האיסור, עלינו בעל כורחנו לומר שגם הריבה שאמר מיעוט המצוי קרוב למחצה, זה רק במציאות כזאת שהאלטרנטיבה היא קשה. אתן לכם דוגמה, הרב טמנקין בספר שלו, אחד הדברים שהוא אומר, זה יסוד שמבחינתו הוא אומר, זה חייבים להשריש אותו, וזה משהו שהוא, יכול להיות שהוא לא מוסכם, מבחינתו זה יסוד שהוא מאוד מאוד חזק באחרונים. הוא אומר, תשמע, כל הדיון של המיעוט המצוי זה דיון על הבדיקה. למה? כי אנחנו אומרים לך, אם אתה יכול לבדוק ולא בודק, אתה מתעלם. אבל אין דיון על האוכל. מבחינת הרב איתם, אם אתה עכשיו לא בדקת, וזה שיעור מסוים, לא עכשיו 80%, כן, כמובן, אין איסור על המאכל. אם אדם נתקע, שכח, התארח, זה דיון אחר לגמרי. עכשיו, לא פוצק הלכה בדיון הזה, צריך לדון במקרה לגופו. אבל העיקרון הזה, שהדיון בחובת בדיקה מבחינתנו, זה דיון עליך תחילה. כלומר, זה דיון שיש לך את היכולת אחרת, יש לך אלטרנטיבה. ממילא, לכאורה הגיון אומר, שאם היום יש לך את האלטרנטיבה, וההפרש באלטרנטיבות הוא משהו כזה שבכל עניינים האחרים שלך, אנחנו חיים בצורה כזאת שזה לא נחשב מבחינתנו כהיעדר אלטרנטיבה. זה משהו שאנחנו משקיעים בשבילו. שוב, בטעם, היגיינה וכו' וכו'. לכאורה, גם הריבש יסכים שהיום השיעור הוא יותר נמוך. ואז בעצם יוצא דבר מאוד, מאוד, מאוד משמעותי. בעצם, ההתייחסות שלנו צריכה להיות שאם אנחנו משקיעים זמן ומשאבים ומודעות, בעיקר זה מודעות, כי בנושאים האלה זה הרבה עניין של מודעות, בשביל כל מיני דברים גשמיים, העיקרון שהרשב"א לימד אותנו, שאחרים מגדים אומר, זה נכנתנו לעקרון הדין, לא תגיד, טוב, יש כתוב איזה משפט בחידושי הרשב"א, מי אמר שאנחנו פוסקים אותו? פרי מגדים, פתיחה ללכות טריפות בסימן המתת, אומר, זה הטעם העיקרי, העיקרון שצריך ללוות אותנו, זה לא להתעלם ממציאות של איסור. כיוון שהעיקרון הזה הוא היסוד, ומה שהריבה שאמר זה רק דוגמה למתי מתקיים האיסור, לכל המציאות של ימינו, יש לנו צד לומר שגם הריבש מודה במציאות של היום. עכשיו הסתייגויות, חבד. אפשר לומר שהריבש נשאר בעניין של הקרוב למחצה. אוקיי. וזה שאני לא הולך על פי ההלכה של מישהו אחר, זה לא שאני לא ירד
בשם. מישהו אחר?
כאילו שאומר...
לא, לא בגלל משכנות יעקב, נגיד אין משכנות יעקב, אני מדבר נטו הריבש עצמו, בלי משכנות יעקב.
בזמן הריבש, הריבש שואל אותו מישהו שאלה, אומר לו, תשמע, זה 40% תאכל. איך זה מסתדר עם זה שאתה מתעלם מהעצמך?
זה פחות, יותר סיכוי, יש פה 60%. הרוב בעצם כנראה שזה כן, אין בזה איסור. זהו.
אין ספק. זה, אבל זה מדין דאורייתא, אנחנו לא צריכים להגיע לדין מעלים אליו. אם אתה מסתכל לפי רוב, מדין דאורייתא בכל מקרה מותר. מה הרשב"א חידש? שגם דבר שמותר מהתורה, אם אתה יכול לבדוק, ואתה לא בודק, אתה מתעלם. אז ההיגיון אומר שגם התעלמות מ-35%, תראה, במציאות של בריאות, נגיד רעל, אפילו על 1% אנחנו לא נוכל. אז זה לא ממש כמו רעל, זה נכון, זה בדף. זה שהתורה התירה, זה אומר שלא מתייחס לתור כמו רעל. אבל יש איזשהו אחוזים מסוימים שאדם לא יכול להתעלם. עכשיו אני אתן לכם דוגמה. יש תשובה של הרב פיינשטיין, בזמנו על סיגריות. אומר הרב פיינשטיין, מי שמעשן סיגריות, שומר פתאים השם. למה? זה מושג בהלכה, דברים שאנשים הרבה עושים אותם, שומר פתאים השם. אומרים הרבה פוסקים, הרבו של וייס, ראיתי עוד פוסקים שאומרים את זה, שהיום השומר פתאים השם הזה הוא הרבה יותר בעייתי. כי פעם, באמת היה מודעות, היו גדולי ישראל, צדיקי עולם שישנו, לא הייתה מודעות עד כמה זה מסוכן. היום הרופאים הוכיחו הרבה יותר מחקרים. היום זה הרבה יותר, יש לנו תוצאות של זה. יש לנו מודעות, יש גם אפילו, דמה, עצם זה שלנו פילטרים, אלטרנטיבה אחרת. אז מי שמעשן היום, מתחיל לעשן היום, לא יודע מה, הוא התרגל או משהו כזה שהוא גם ממשיך, 30 שנה מעשן. ברור שמבחינת ההתעלמות שלו מבריאות, זה עולם אחר. כל המודעות שלנו היום לכל מיני דברים בריאים, זה לא כמו לפני 50 שנה. אז מי שהיום חי בצורה כזאת שלא אכפת לו מבריאות, ברור שההתעלמות שלו מערך הבריאות, ההתעלמות שלו מערך שדיברתם מאוד נפשותיכם, היא לא באותה רמה שמישהו התעלם מזה לפני 50 שנה. אז לכן ההתעלמות הזאת היא כזאת.
לפי הריבש,
יש לנו אינדיקציה שמישהו חוזר עצמו עוד פעם ועוד פעם.
שהוא מתחיל מקל גם שם?
לכאורה בטרפות.
טיפטית זה
80%,
90% וכולי. הריבש
מדבר על טרפות. בטרפות
לכאורה...
למה? שהוא
תמיד לא צריך לבדוק.
כל שוחט, שוחט העיר לכאורה, לפי הריבש, לא צריך לבדוק. לא מדובר על אדם פרטי שיש לו בהמה, הפשטות גם... מקום שזה קבוע. אחרת מה נאמר, שבכל מקום קבוע אז כן בודקים את כל הטרפות? שוחט, הנה הכי נמי צריך לבדוק.
אני מוצג מה זה מילה מילה איסור, לפי זה נהיה ממש פרדוקסלית. הוא יודע שמהלך
השנה הוא יעבור כך. אז זה נקודה שבאתי להגיד הקשר של חסה, אבל נכון, צריך לדבר עליו בטרפות, שהנקודה במעלים עיניו בחסה, אם ניקח את המקרה הכי פשוט של הסלט בליל שבת, חסה, קור, דברים מהסוג הזה, זה לא רק משהו שמתעלם מה-30%. תגיד, טוב, 30% עדיין לא מעלים עיניו. כמו שהרב יואל אומר, בגלל שזה חוזר על עצמו, יוצא בעצם שאדם שינהג לפי הריבש כיום, כמעט בוודאות, בוודאות אפשר לומר, שהוא אוכל מאות תועל בשנה. הוא עומד בראש שנה ביום הדין, ומצפה שיהיה לו שנה נקייה מחץ, והוא יודע בוודאות, לא בתור משהו שהוא נכשל ונפל. להתנהגות הלכתחילה שלו, הוא אוכל מאות תועל בשנה, זה דבר מזעזע.
אבל
לא מסתכל
על זה ככה.
למה לא?
לא, כאילו. כי אם אתה אומר שיש סביעות מצוינות, זה גם תגיד 10% מתוך 10 פעמים. 4% מתוך 400 פעם ודאי.
מסכים, השאלה הזאת לכאורה קיימת גם בזה, אבל התשובה היא שרמת ההתעלמות באשר זה 30%, מבחינת מה שאתה מתעלם מזה, זה הרבה הרבה יותר צורם וקשה מאשר משהו של 3%. תגיד לי, הנה חינם, בוא תחמיא גם ב-3%. אולי אם אתה יכול עדיף גם בזה, אבל פה זה לא מתעלם, זה לא צורם, זה לא משהו שאתה... יש משהו מאוד ממשי ואתה מתעלם מן. העובדה שאנחנו מתנהלים היום בתולעים בצורה קבועה, בעצם גורמת לזה שמי שינהג לכאורה לפי הריבש היום, הוא יאכל המון 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 תולעים. הקדוש ברוך הוא אומר, לא לאכול תולעים, אתה אוכל תולעים. מה אתה אומר? יש לי כל מיני היתרים הלכתיים. העובדה הזאת שהשורה התחתונה, נקודת התחלה, נקודת סיום, היא בעייתית, הקדוש ברוך הוא אמר, לא לאכול, ואתה אוכל, נקודה הזאת היא בדיוק מה שהרשב"א אומר מתעלם. אז בעל כוחנו לומר שגם הריבש, כן.
שני דברים חשבתי להגיד, אחד זה דבר ראשון, זה אולי לא להגיד, זה תולעים, כי יותר נכון אולי לבוא ולהגיד, ברגע שיש לך היתר מסוים, זה לא תולעת.
אוקיי.
מבחינתך זה לא תולעת, לא, לא אוכלתי תולעים, לא אוכלתי תולעים.
מה שאתה אומר זה יפה, אבל זה שאלה על הרש בעצמו, לא, כי על הרש בעצמו תשאל את זה.
אני גם אומר שמה שהרש בה, אני חושב, שוב פעם, קטונתי, אבל לבוא ולהגיד, יש הסתכלות ויש הסתכלות, זאת אומרת, אתה יכול לבוא, כמו מה שמכירים היום, הרב היה וכל הזה, אתה יכול לבוא, להסתכל עם מיקרוסקופים, נגיד,
זה דיון אחר.
וואלה, כולנו אוכלים תולעים.
זה דיון
אחר. שלום על ישראל, כולנו חטאים פושעים וזה. ואתה יכול לבוא בעין ולהגיד, אין פה כלום ואני אוכל את זה. עכשיו, יש פה תולעים לפי משה יצחק, ואין תולעים לפי אברהם יוסף. עכשיו, השאלה היא בסדר. במציאות, יכול להיות אם אתה מסתכל על מציאות מציאותית, כמו שתמיד אנחנו מחלקים מציאות מול הלכה. אז אני יכול לבוא במציאות להגיד לך, היה פה אולי תולעה, אבל הלכתית, אין פה תולעת, גם במציאות,
כביכול. הבנתי מה אתה אומר. שני דברים. נתחיל מהסוף קודם כל. קודם כל הרוויה, הוויכוח עם הרוויה, זה לא שאחד אומר, לא צריך להיזהר כי לא רואים, זה פשוט ויכוח הלכתי. יש מקור מבוסס מאוד באחרונים, שדבר שלא רואים בעין, אז הוא לא נאסר. עכשיו יש ויכוח מה קורה כשאתה לא רואה את התולעת, אתה רק רואה הכזאת של תולעת, אתה רואה סימן שהוא לא, אתה לא מזהה אותו כתולעת, זה ויכוח הלכתי. הרבה יש לו עמדה מסוימת, יש כאלה שחוקים, זה דיון בתוך מה שנאסר. מי שאומר שזה לא תולעת שנאסרה, הוא לא אומר אני מתעלם מהאיסור, הוא אומר התורה לא אסרה את זה. ולכן זה לא דומה למקרה שמדובר על תולעת גדולה, שתעשה בדיקה אתה תראה אותה, אז ברור שהתורה אסרה את התולעת הזאת. זה לא שאנחנו אומרים זה מותר גמור. יש תולעים, כמו שהערוך השולחן כותב, אם תגיד לי שתולעים קטנים אסורים, אז אתה לא יכול לשתות מים, כי המים יש חיידקים. ואם תגיד לי כך, תגיד טוב, אז לא תשתה מים, אומר גם אתה לא יכול לנשום, כי באוויר יש חיידקים. אז לכן אומרים האחרונים, ברור שלא ניתנה תורה למלאכי השרת, וכיוון שאנחנו לא יכולים להימנע ולהתחמק מזה, אז לכן ברור שיש תולעים שהם לא נסרים. מה שלא רואים בעין לא נסרים. הרב ואיה כותב בספר שלו, שהיום התולעים המצויות, לפי כל הבדיקות שהוא עשה, גם מבחינת המציאות של התולעים, וגם מבחינת האופטיקה, מה אדם נורמלי רואה, כמעט זה לא רלוונטי היתר הזה. תולעים שאנחנו מדברים עליהם היום צריך להיזהר, בחסה, בקרוב וכל הדברים האלה, אדם לא יכול להגיד, זה תולעים שלא רואים אותם. למה? כי התולעים האלה, היקריות או כל מיני דברים כאלה, רואים אותם בעין, נקודה. אז לכן זה לא רלוונטי הדיון הזה. האם מותר לך לנשום אוויר? כן, גם לפי הרב אוזנר מותר לך לנשום אוויר. מותר לך לשתות מים? גם לפי הרב אוזנר מותר לשתות מים. זה דברים שבאמת לא רואים. אז לכן, אנחנו מדברים עכשיו על מקרה שבאמת זה אסור. שלגבי הנקודה הראשונה שאמרת, תשובה מאוד פשוטה. מה שאתה אומר של מציאות והלכה, זה בדיוק העיקרון שהרשב"א לא קיבל. למה? כי אני שואל שאלה פשוטה, ממנה התחלנו. הרשב"א אומר מעלים עיניו מן האיסור. איזה איסור? התורה התירה. ברור שכשהרשב"א אומר מעלים עיניו מן האיסור, הכוונה שבפועל יש פה תולעת. גם מלכתית, מדין תורה, מותר לך כי יש לך דין אחרים להטות. אומר הרשב"א, אם אתה יודע שיש פה תולעת, ואתה מתעלם, אתה יכול לבדוק ולהוציא את התולעת, ואתה מתעלם מזה, אתה מתעלם מהאיסור. כלומר, רואים שהרשב"א לא אמר, זה לא תולעת, זה לא דין תולעת. כל ההגדרות האלה, בסדר בוקר, אולי הם יכולים להיות מאוד יפות. בהלכה אנחנו לא עובדים ככה, האם חל דין תולעת? כי זה מה שהרשב"א אמר. גם אם יש מהדין מותר, אם במציאות יש פה תולעים, אז אסור.
כלומר, נראה. כלומר, אולי באמת מדין, אז זה לא שבפועל יש פה איסור, זה נראה, כאילו אנשים...
אין איסור מדינה, זה רואה את הוודאי.
אף אחד לא יודע את כל החלקים האלו, שיש מציאות הלכתית וזה לא תולע. כל אנשים יודעים, 30% תולעת, אז רואים לך אוכל את זה, אומרים, תראה, זה נראה לא טוב. זה לא מצד שדוחה בכך את היסוד הזה, במקרה הזה אנחנו צריכים להתחשב בדברים אחרים גם, זה לא נראה טוב, כאילו, בכל מקרה.
נראה את זה הכוונה, זה דין דרבנן כזה, זה לא דאורייתא, אחרי החמירו לבדוק כדי שלא תהיה מציאות שמתעלם. נו, אבל גם מציאות של ימינו. אם אני עכשיו אקנה חסה לא נקייה, מה אנשים יגידו? בשבילה, באותו סל קניות, איזשהו מאכל מסוים, אני קונה את החברה הספציפית שאני אוהב. אבל בוא, אני קונה את הזול כי זה פחות, לא אכפת לי מזה 30%. זה בדיוק נראה כמעלים עיניו, כלומר, זה אותו רעיון.
זה לא
שהוא בוטח,
אבל תעשה את היסוד, זה פשוט לא פה, זה לא רלוונטי.
לא, איזה היסוד? היסוד הזה שאנחנו לא הולכים לפי ההלכה, זה ודאי שהרשב"א דחה. כלומר, מה שהתורה התירה, ודאי שהרשב"א דחה. היא אומר, מה שהתורה התירה, אתה לא יכול לבדוק. אם אתה יכול לבדוק, זה נראה כמעלים עיניו. זה לא דין דאורייתא, זה דין דרבנן.
כן, כלומר, כן, זה אולי מדינה, זה כמו נגיד, דוגמה מקבילה, אולי בישול וכלי שני, כל מיני דברים כאלו ש... אולי כימית, אולי זה כן מתבשל, כאילו, יש מקרים
ש... שם באמת, שאלה גדולה, תמורה כנראה נעשה זה, שם באמת יש סבר יפה של הרב מלמד, שאני חושב שזה כבר קדום, אבל בעיקרון, שאנחנו אומרים, התורה אסרה דרך בישול, כלי שני לא רגילים לבשל. זאת אומרת, מבחינה הלכתית, לא משנה לי שהמציאות מבשלה, כי בהלכות שבת יש לי הגדרה מסוימת של דרך מלאכה. אבל פה אתה לא יכול להגיד את זה, כי בפועל אחת התולעת, כאילו, בסופו של דבר, המספר תולעים שנכנסו לך לבטן זה משהו שהתעלמת ממנו.
עכשיו,
אני חושב
שאלה אחת, שהמיתוס של הריבה שאנחנו מדברים תמיד שאנחנו, אין עליו חזקה. היום חסה,
דברים מעיני, נגיעות,
משהו אחר, זה דין שני...
נגיעות במובן של יותר מחצי...
נגיד שמוחזק שחסה נורמלית, יש בה תולעים, והרי הרשב"א פתח בשתיים, או למרות שלוש תולעים בדין עד שכמונו, שכבר מחויב בכמה דין.
כן, אם זה נגוע בצורה...
זה לא נפקא מינה, זה נפקיד רק במקרה שבאמת אין לי שום ידיעה מה...
כן, או שלוקח משהו חברה שנגיד סומכת על 20%. כן, נכון, כמו שהרבה אומר, מציאות שלהם ברגע שזה נגוע אין דיון, ואני אומר, נסתכל מה שאמרנו בהתחלה, גם במיעוט המצוי, במקרה של 20-30%, שזה לא מוגדר כנגוע, כי הריבה שכביכול התיר, יש מקום לדון, שזה סתם שאלה שצריך לתת לדעת, האם לפי השח שאמר שהנימוק שאנחנו אומרים זה דרבנן, זה בגלל חזקת היתר, האם המציאות שלמנו סתם חסה שגדלה, היא מוגדרת חזקת היתר. כי אם ברגע שהעלה גדל, כבר יש שם את התולעים שמקיפים אותו וצרים עליו, אז אולי אין חזקת היתר, ואז יש פה מקום לצטוח את הזה.
לא, זה הנראה ליין, החשש מנראה ליין. אם אני עכשיו מגיע לסופר ואין לי, יש לי רק את החסה מהשוק שחורה.
אוקיי.
ואני יכול לקחת את החסה הזאת, לבדוק אותה ולהיות כאילו, למותר לך תחילה ואין
כל מיני... חסה ברמה שהיא מנוגעת, אז צריך לבדוק מה המציאות. בעיקרון, אם אתה...
אני לא יודע מה הרמה, אני יודע שיש לי חסה מול העיניים.
זה מאוד משתנה, אני לא יכול להגיד לך נתונים, כי אני לא יודע כל ירק באיזה תקופה, זה משתנה מאוד לאומוס. בעיקרון, לפי ההנחיות, אם אתה קונה משהו שהוא לא נקי, הרבה פעמים, תלוי במצב, אם אתה עושה השריה בסבון ושוטף כל העלה בנפרד, אתה יכול להגיע למצב שזה פחות מהעיסוק. כלומר, זה לא בהכרח אומר שמתקעת אתה לא יכול לקנות חסה רגילה, פשוט לעשות בדיקה.
אני צריך לסופר אחר ולהביא, כדי שלא נראה...
אה, אתה לא מלכת לסופר אחר. אני שואל לך שאלה, האם זה היה משהו של...
לא,
היה
סמושי, הוא היית לסופר אחר.
כן, זה...
אני חושב...
זה רק טעמה,
אם היית לסופר אחר. אני אגיד לך, אני לא... ההלכה למעשה זה הרב רימון, אנחנו לא באנו להגיד הלכה, רק מה שחשוב שאני אכניס למודעות את הרעיון הזה. שאדם יהיה לך סופר, אדם יאכל למסעדה, יאכל לזה חבר, כי יש לו העניין הזה, שזה לא רק האם יש פה דין שמותר לי, אלא אני צריך לא להתעלם מהתולעים, לא להתעלם מהאיסורים האלה, וזה התודעה שצריך לחיות. מה הרמה המדויקת? זה לגמרי יש אינסוף מחלוקות בכל פרט, בדגים, בחסות, ובאיך זה נקרא, ואיך מודדים. יש המון המון מחלוקות. העיקרון אבל הוא מוסכם. העיקרון זה שלא להתעלם מציאות, במיוחד כיום, שזה דבר מאוד מקדם. אני חושב באמת, למשל, אני ככה הייתי מתנהג. אם זה היה משהו שנגיד חברה יותר טובה, לא הייתי קונה חסה ממש רגילה, כי זה באמת מלחיץ. יש בדיקות של כושרות, שכאילו גם אחרי ניקיונות, שמה... ג'ונגל. אבל אם אדם...
אם למדנו את הריבה, שהחדש מדבר במצב שבאמת מאוד קשה לבדוק, או שאין אפשרות לבדוק, ושאין אפשרות לבדוק, אז אנחנו לא אומרים שזה להתאם מן האיסור. אני רוצה שיש נפקא מינה היום שגם כמו שקשה לבדוק...
לפי מי, תלוי, הרבה פוסקים נוקטים, מעיקר הדין לא כמו הריבש. הרב ווזנר, משנות יעקב, וכל הזמן, נוקטים לא כמו הריבש. אני אומר, גם, אני רואה את להגיד שגם לפי הריבש, במציאות שקל, זה ודאי מותר. אם זה קשה, אז תלוי אם אתה פוסק כמו הריבש או לא. זה כאילו, גם הוויכוח הלכתי רגיל.
אדם שמסתכל מה שהוא אוכל לפני כן, והוא לא רואה תולעים. והוא לא עושה את כל ההוראות של הסבון, פרי, אבל הוא מסתכל והוא לא רואה בחס התולעים. זה נקרא מעלים מים.
אני אספר לך סיפור שסיפור לי החברותה שלי, הרב יואל. הוא סיפור לי שמע את הרב בוטבול ביום אחד, שהוא הלך למפעל של חסלת. והוא כאילו, הביאו לו עלי, מסתכל עליו, אמר לו, מה זה... בסדר גמור, יכלו ענבים להסברו, תוכלו החופשי, אין שום בעיה. אמרו, אתה בטוח? כן, מסתכל עוד פעם, הכל בסדר. בא הבן אדם, אומר לו, הנה פה תולעת, פה תולעת, פה תולעת. אמר לו, איך זה? אמר, תשמע, זה לא שהעין לא יכולה לשלוט. כל היתר של האחרונים זה משהו שהעין לא רואה. פה זה עניין שפשוט צריך לדעת איך להסתכל. אתה מחפש תולעת עצמה, לא תמצא, כי זה בצבע של החסה. אני מסתכל על עקבות, שזה בצבע לבן, שונה מעלה. כן, אני יודע לזהות. עכשיו, זה שאדם מסתכל, אם הוא בית מומחה, הוא מסתכל על הלאה טוב טוב ולא רואה תולעים, בסדר? אז הוא בדק, אין תולעים, מה שמתחת לזה, אז הוא אומר שלא נאסר, אם הוא יודע שאין תולעים. המציאות שלו זה לא רלוונטי. תולעים, תולעים, זה למעשה הרבייה אומר, זה לא רק הרבייה, זה מוסכם, התולעים שאנחנו מדברים עליהם, תולעים שרואים אותם בעין.
המומחים.
מה?
המומחים שיודעים
דבר. לא, גם אדם רגיל עם ראייה נורמלית, אם הוא ידע איך להסתכל, יבוא הרבייה, יסביר לך איך לבדוק, אתה תראה את זה. לא עם מיקרוסקופ, הדיון במקור היה הדברים מיקרוסקופיים, שכדי להסתכל צריך מיקרוסקופ. זה אמרו טוב, מותר לך לשתות מים, מותר לך לנשום. היום, כל הדברים שאנחנו מדברים, דברים שרואים אותם בעין רגילה, בלי מיקרוסקופ ובלי כל מיני אמצעים טכנולוגיים. לכן, היתר הזה, לא רלוונטי לדיון על לקנות חסה כמו שצריך, או שזה אולי הבית אדם קונה, אבל שהוא מתארח או דברים כאלה. זה, לכאורה, בכל מקרה צריך להקפיד. טוב, אני לא יודע כמה נספיק עוד משהו. טוב, אני אגיד עוד נקודה אחת, זה... שהיא אולי קצת, לא כל נדון עליה, אבל הנושא הזה של תולעים בצורה כזאת של תערובת או דברים מהסוג הזה. עכשיו, אם אנחנו מדברים על מצב חי, שזה מה שדיברנו עד עכשיו, זה המצב הכי בעייתי. למה? אין פה ביטול, כאילו, תולעת בעין קיימת, מדין תורה אמור להיות יכול להיות שיש ביטול, אבל יש לנו דין דרבנן, של בריאה לא בטלה. כמה שהתולעת שלמה, לא בטלה, יש לא מעט פוסקים, אגרה, עוד הרבה פוסקים שאומרים שכיוון שאתה יכול לבדוק את זה, אז זה אפילו לא הגיע למצב של בריאה. בריאה זה דין דרבנן. ואם אתה יכול לבדוק את זה, זה דין דאורייתא. התולעת עדיין קיימת בפועל אחת התולעת. אוקיי, אז זה לגבי חי, זה מצב מאוד מאוד בעייתי, זה מה שדיברנו עכשיו, לא להתענה וכו'. מה קורה כשאדם מבשל משהו? עכשיו, מה קורה כשהוא מבשל? בדרך כלל התולעים כבר נימוכו. אם נימוכו, אז אין דין בריאה. אז הטעם, ודאי בטל בשישים, זה שיעורים הרגילים של איסור ויתר, פה לא שינים, אוקיי? זה דברים פשוטים. עכשיו, מה הדיון שלנו במצב של קמח, בורגול, אורז, כל הדברים האלה? הדיון זה דין של ביטול איסור לכתחילה. מה זה אומר ביטול איסור לכתחילה? זה אומר דבר מאוד פשוט. יש לך פה תולעת, מה אתה אומר? במקום שאני אסתבך ויקנה גוש קטיף, מה אני אעשה? יתחן אותה, ואז הכל יהיה בסדר. נכון? מצבים מסוימים שאדם, נגיד, חושב שזה בעיקרון בסדר, זה אמור להתקשר לפי הדין, אז הוא רוצה לרב חדמית להוסיף, אז הוא גם תוכן, אז זה ברור שזה בסדר. אבל לכתחילה לבוא ולתחון תולעים, זה בעצם אומר, אני אבטל את האיסור לכתחילה. יש לנו מחלוקת ראשונים, האם איסור ביטול לכתחילה זה מדאורייתא או מדרבנן?
רגע, ביטול איסור לכתחילה זה בוודאי איסור.
הגיע לזה, כן, בדיוק, נכון. אני, כן, רק אמרתי את השלבים. אז ביטול איסור לכתחילה לדעת הראווה ועוד ראשונים זה איסור דאורייתא. כלומר, זה לא איזה חומא דרבנן, קנס, ביטול איסור לכתחילה זה דין דאורייתא. מה ההיגיון של זה בעצם? אם התורה אוסרת עליך משהו, היא נפל, זה ביטול, אבל אתה לא יכול ליצור לכתחילה איזשהו מעקב. דעת התוספות, ולא מעט פוסקים אחרים, שביטול איסור לכתחילה הוא מדרבנן. כמו שאומר פה אביתר, יש לנו מצב שבו ביטול איסור לכתחילה לא נאמר, שכנראה זה בשני תנאים מצטברים, אחד עם השני. אז יש לנו ככה, יש לנו אורחות חיים, שמובא בית יוסף בסימן פי ד', שאורחות חיים מדבר על מישהו שנפלה לו איזשהו נמלים לתוך הדבש, ואומר האורחות חיים שאין פה ביטול איסור לכתחילה. המטרה שלו זה לא לבטל את התולעים. הפרה שלו זה לטפל בדבש, לבשל את הדבש, לתקן את הדבש, אז לכן זה לא ביטול איסור לכתחילה. ואם זה מצב כזה שהוא לא בטוח שיש איסור, אז יש פה ספק ביטול איסור לכתחילה, וגם מצב כזה שהוא לא מתכוון, פה הסיטואציה שאנחנו מדברים היא הרבה יותר קלה. כלומר, למשל, מישהו שמתארח, לכתחילה צריך לבדוק, מאדם שהוא מתארח, והוא עכשיו מוגש לו מאכל שיש בו חשש מסוים לתולעים. בוא ניקח את הריבש, נגיד 30%, המערך סומך על הריבש, למשל. אז הוא אומר, תשמע, האם אני מתעלם מהאיסור? בוא נחזור לעיקרון שדיברנו. במציאות שאדם אוכל חי, ובדם מתעלם מהאיסור, הוא יודע שיש פה תולעים. עכשיו אדם מתארח משהו שהוא מבושל. הוא אומר, אני מתעלם מהאיסור? אני לא אוכל איסור, נכון? למה אני לא אוכל איסור? כי התולעת ממוחה, והטעם שלה בטל ב-60, אז בעצם לא נשאר לי כביכול איסור שאני עושה. ואז יש לנו דיון בתור איסור לכתחילה, אז המערך היה צריך לבדוק. ויש מקום לדון אולי שהבן אדם עצמו, אם זה היה איסור גמור, או היה איסור באכילה. אבל אדם שאוכל משהו שהוא מתארח, שזה ספק אם בכלל יש פה איסור, וגם אם המארח לא התכוון לבטל, אז המצב שלו הרבה 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 יותר קל. אז לכן יש הבחנה, מבחינת, לפחות רמת החומרה, הבחנה מאוד מאוד חדה, שצריכה לעמוד לנו בראש, בין מצב של ירקות חיים, שזה ממש ממש צריך להיזהר, להיות במודעות כל הזמן, לבין מצב של מבושל, שזה הרבה יותר קל. טוב, עד כאן, לא סיימנו כמה נקודות.